סייבר סייבר.
סייבר סייבר חנועם רש.
סייבר סייבר ידוק, מה העניינים?
בסדר, מה נשמע אצלך?
אתה יודע.
אני יודע. אתה לא אדם שכדאי להסתבך איתו, ובכל זאת מישהו הסתבך איתך.
זה איזה סיפור לפני יותר מ-10 שנים, שמישהו גנב ממני סכום שהיום, אתה יודע, לא היה עושה לי איזשהו הבדל, אבל בזמנו זה ממש היה הלחם שלי.
ואנחנו יודעים שלא גונבים מנועם מאפים, לא משנה מה.
תוריד את הטלפיים מהמאפים שלי. זה הנקודה העיקרית. אבל תכלס זה גם לא היה סכום. סכום, אתה יודע, קצת פה, קצת שם, לא נורא.
זה היה הכבוד שלך.
זה עצם העובדה שמישהו ביצע נגדי עוול, פשוט לא הניח לי. במשך שנים אני נסעתי את האלבון הזה, עד שלפני מספר חודשים, אותו אדם מצא את עצמו בכלא.
אתה היית מעורב בזה? אתה נכנסת לאתר של השבס והכנסת את פרטיו או משהו?
חלילה וחס. לכאורה לא קשור לשום דבר, זה היה לאיזושהי נוכלות אחרת לחלוטין, כי אתה יודע, חוק הסייבר נקופיליה תופס גם על דברים אחרים. מי שנבלה בדבר אחד, כנראה נבלה גם בדברים אחרים. אבל עדיין, אותו אדם, החיים שלו התפרקו, המשפחה שלו התפרקה, העסקים שלו התמוטטו, ולעולם הוא יוכר כפושע, עבריין, וכמו שאומר הפתגם הידוע, כל יום בא כלב, קרמה היא חוף ים, או כל קלישאה משמחת אחרת, שאומרים שנבלות מקבלות את מה שמגיע להם, והם כמעט תמיד יקבלו אם הם יסתבכו עם האנשים הנכונים, כי גם אויבים צריך לדעת לבחור.
אז אפרופו אויבים שצריך לדעת לבחור, כמו רבים מאיתנו, גם ברנש בשם מוקסי מרלין ספייק, נותר טינה בסך הכל אנושי. הטינה שלו נבטה בפוסט שיווקי של חברה ישראלית בשם סלברייט, שעושה את ממונה מניצול חולשות סייבר אבטחה בסמארטפונים, על מנת לחדור לצפונותיהם ולמצוא שם מידע, לאסוף אותו ולחלוק אותו עם גופים שונים בעולם. אז החברה הזאת בתחילת דצמבר שנה שעברה פרסמה פוסט שבו היא אמרה, עכשיו, חדש, יכולת לחדור לתכתובות סיגנל. סיגנל הוא יישומון מסרים מיידיים מעולה וסופר מאובטח שמרלין ספייק יצא והוא מנהל אותו.
אז הפוסט הזה שיצא מההדקווטרס של החברה בפתח תקווה,
פה חשדתי.
לא ממש הסתדר עם מר מרלין ספייק, והוא מיהר לפרסם פוסט משלו, שהוא הבהיר ששום הצפנה לא פוצחה, ובגדול, סלברייט עושים קליק בייט על חשבונו. נותן שהפוסט שלהם מביך, ושכל מה שהם יודעים זה לקרוא מידע מסיגנל מתוך טלפון פתוח שיש עליו גישה פיזית. זאת אומרת, כמו שאני לוקח את הטלפון, אומר, תן לי את הקוד, אתה נותן לי את הקוד, ואני ניגש להיסטוריה שלך.
באמצעות
כלי הסייבר אבטחה עיניים.
כן.
כמו שאתה רואה בעיניים שלך מה יש שם, גם הם רואים שם. והוא כמובן גם המשיך ונזף בתקשורת שפרסמה את המידע המטעה הזה בלי לבדוק אותו, כי לא פנו אליו בכלל לבקש תגובה, וקרא לכל מי שקורא את הפוסט שלו להפיץ את האמת.
מוקסי מרלין ספייק הוא לא רק מייסד סיגנל, הוא לוחם ותיק ומהולל למען הזכות של כולנו לפרטיות דיגיטלית. בגיל 14 הוא כבר התפלח לכנס הסייבר RSA, השיג טאג ששווה $1,000, ואפילו קיבל רישום בתיק ה-FBI שלו, כי איכשהו זה הגיע אליהם. ו-20 שנה מאוחר יותר, ב-2016, הוא כבר היה אורח הכבוד. הוא הוזמן לפאנל קריפטוגרפים, לצד השמות האגדיים רונלד ריבסט ועדי שמיר, שהם ה-R וה-S של מערכת ההצפנה RSA, וויטפילד דיפי ומרטין הלמן מהפרוטוקול דיפי-הלמן. אגב, מי שרוצה לשמוע על פרוטוקולי הצפנה משנות ה-90, יש לנו פרק במיוחד בשבילכם.
עונה 2, פרק 14, מצעד הצפנים של שנות ה-90.
בקיצור, הפאנל שהוא ישב בו התמקד במאבק המשפטי של ה-FBI להוציא מאפל את מפתח ההצפנה כדי לחדור לאייפון 5C של התובח מסן ברנדינו, סייד ריזואן פרוק. הבעיה הייתה שעל הדרך, ממש במקרה, אם הם היו מקבלים את המפתח הזה, הם היו יכולים לחדור לכל אייפון 5C בעולם. אפל התנגדו, היה קרב משפטי, בסופו של דבר הם הצליחו לחדור למכשיר באמצעות חברת סייבר תקפי כמו סלברייט, אפילו דיברו על סלברייט בשם המפורש.
זה בדיוק העניין, כי סלברייט אף פעם לא הכחישו ואף פעם לא אישרו.
We cannot confirm nor deny, כמו שאומרים בתעשיית הביון.
ויש קולות שאומרים, תשמעו, זה לא סלברייט.
כן, לאחרונה, הוושינגטון פוסט חשף שמדובר בחברת אזימות האוסטרלית, אבל...
סלברייט נהנו מהפי-אר החיובי הזה, אז למה לא?
בדיוק. אז עכשיו, מרלין ספייק אמר בפאנל ההוא, על ה-FBI, הוא אמר, יש להם כבר כמות עצומה של מידע. בין השאר, הוא דיבר על זה שיש להם את רישום השיחות המלא של הטלפון של המחבל, וגיבוי ישן של המכשיר, ומרלין ספייק המשיך, נראה שמה שה-FBI אומרים זה שהם צריכים את זה, כי יכול להיות שהם מחמיצים משהו. הם מבקשים מאיתנו בעקיפין ללכת לקראת עולם שבו זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי שהם יחמיצו משהו. ואני לא יודע אם זה העולם שאנחנו רוצים לחיות בו, סוף ציטוט. אז לא מפתיע שבן אדם שזו תפיסת הפרטיות שלו, מאוד לא מסמפת יצרניות סייבר התקפי כמו סלברייט, NSO ודומותיהן.
People are seeing social technology less as like a hopeful tool for a better, brighter tomorrow, and more as like weapons that everyone simultaneously seems to think are in the wrong hands.
אתה יודע, כולנו בני אדם בסופו של דבר, והמלחמה הזאת לא מונעת רק מאידיאולוגיה, אלא גם מאגו, שהוא בסופו של דבר העליב אותו. ובין השורות של הפוסט שלו אפשר לראות שהוא לקח אישית את הפגיעה הזאת. אחרי הכל נראה היה בתקשורת, שסלברייט טוענים שהם פיצחו את ההצפנה המהוללת שסיגנל משתמשים בה, ואגב, זה לא רק סיגנל, אלא אותו פרוטוקול נמצא גם אצל וואטסאפ ואחרים, וכפי שהגדיר את זה כתב הסייבר הוותיק של ויירד, אנדי גרינברג, מרלין ספייק אפשר את רשת התקשורת המוצפנת מקצה לקצה הגדולה בהיסטוריה שמעבירה יותר הודעות טקסט מכל חברות הטלפוניה בעולם. יח. אז כאמור, כמו שיבינו עובדי חברת סלברייט תוך זמן לא רב, גם את האויבים שלהם הם היו צריכים לבחור קצת יותר בזהירות.
בפוסט שמרלין ספייק פרסם בסוף אפריל, ממש לא מזמן, הוא סיפר סיפור מדהים שאין ספק שקרה בדיוק כפי שהוא מתאר אותו. הוא יצא להליכה תמימה כאשר חבילה נפלה ממסכת שחלפה באזור.
למי מאיתנו זה לא קורה?
כן, דברים שנופלים ממסעיות יכולים להיות סיכון ביטחוני ובטיחותי חמור לעוברים ושווים, כפי שיודעות המאזינות האדוקות של הפודקאסט הפופולרי סייבר סייבר. הרבה פעמים אנחנו דיברנו פה על מאגרי מידע שנופלו ממסעיות. ומה רבה הייתה הפתעתו של מרלין ספייק, כשהתברר לו שהחבילה שנפלה מהמסעית הייתה לא אחרת ממזוודה של סלברייט, אותה חברה שרק כמה חודשים לפני כן פרסמה את הפוסט המביך.
מה הסיכויים?
מה הסיכויים, כן. צירוף מקרים קוסמי יוצא דופן. אבל כזה שאין לנו...
אבל אין לנו שום סיבה לפקפק בו. שום סיבה.
ולא באמינות הקומית שלו, שמגובה בבדיחות אבא מחרידות, כגון The Right Place at the Celebrite Time. תזעיק בבקשה את רן ברזיק. לא אדם כמו מרלין ספייק יפספס את ההזדמנות שהיקום היפיל ממסעית עזורו. הוא מיהר לקחת את המזוודה לבדיקה טכנית וראה ישועות.
אז לפני שנצלול לממצאים של מרלין ספייק, בואו נספר שהמוצר של סלברייט בעצם מחולק לשני חלקים. יש לו חלק אחד שנקרא UFED, שזה ראשי תיבות של מונח מפוצץ באגה צבאית, Universal Forensic Extraction Device.
או במילים פשוטות, איך אני מוציא את מה שיש על הטלפון ומעביר אותו למחשב. אז זה התוכנה שיושבת על החומרה שבמזוודה.
נכון, החומרה שבמזוודה תכלס יכולה להיות קבל USB. בוא. ויש מערכת ניתוח, מה שנקרא Physical Analyzer, שזה בעצם החוכמה הגדולה של סלברייט. אז מרלין ספייק מספר שהחלק הראשון של המוצר, ה-UFED הזה, הוא בגדול שם מפוצץ לטכנולוגיה מאוד 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 בסיסית, שגם לך וגם לי יש גישה אליה, והיא משמשת באמת הרבה מאוד מפתחים בעולם, כל מי שמפתח על מכשירים ניידים, משתמש בטכנולוגיה הזאת, שזה נקרא ADB, או Android Device Bridge לאנדרואיד, או ספציפית במקרה של סלברייט, זה פקודה אחת מתוך מה שיש שם, שזה ADB Backup. בגדול, אתה יכול לחבר את הטלפון שלך עם חוט למחשב, להריץ את הפקודה הזאת, ולקבל עותק של כל המידע שם על המחשב שלך. זה תכלס מה שסלברייט עושים. ובמקרה של אייפון, זה iTunes Backup, שגם שם כל אחד מאיתנו יכול להוריד ולהפעיל את הסיפור הזה. אז זה אכן אוניברסלי, אבל לא משהו שהקאקר השכונתי לא עושה ממילא, שנופל לידיו מכשיר ממסעית או ממקום אחר, והוא מעוניין לדעת מה קורה בתוכו. אז ברגע שהמכשיר מגובה למחשב, זה כאילו אתה יושב על המכשיר
וגולל
באמצעות האצבעות שלך למעלה ולמטה, אז זה פשוט נותן לך ממשק נוח לחטט במידע שנמצא על המחשב. אז מה שבעצם הפוסט המקורי של סלברייט, זה שגרם למרלין ספייק לזעום, זה שבהינתן ויש גישה לקבצים במחשיר, האנליזה של סלברייט יכולה לגשת עליהם.
וכאן אנחנו מצטרפים לטענה של מר מרלין ספייק, ואנחנו מסכימים שהפוסט של סלברייט מביך. למה הדבר דומה? יש לך מכשיר, יש לך גישה חופשית אליו, אתה מחזיק אותו ביד, ואתה יכול לגשת לתמונות השמועות בו, לתכתובות על המסך, לאס-אמסים, להודעות, גם להודעות של סיגנל, שהיא תוכנה מוצפנת, אבל היא מוצפנת מקצה לקצה, וכשאתה נמצא באחד הקצוות, אתה יכול לקרוא את זה, זה המטרה של התוכנה הזאת. מה שסלברייט עושה לדברי מרלין ספייק, זה אוטומציה של התהליך, במקום שתסתכל ידנית ותעבור הודעה-הודעה, הוא שואב את כל ההודעות, ושם לך אותם בממשק נוח לחיטוט ובילוש. על פניו, לא מאוד מרשים מצד חברה שגייסה 110 מיליון דולר ושלפי מקורות זרים שווה 2.4 מיליארד דולר, אבל אם יש מי שמוכן לשלם, למה לא?
אז לגבי הלמה לא, בואו נעשה עוד איזה הפסקה קטנה ונסתכל על העניין הזה. שורה של פרסומים בשנים האחרונות מצביעים כי חברת סלברייט מכרה את שירותיה למשטרים ששמירה על זכויות האדם של אזרחיהן לא עומדת בראש מעייניהם. למשל,
סין?
סינים מאוד מאוד אוהבים לגשת למידע, והניטור שלהם על המפגינים בהונג קונג נגד הדיקטטורה, ובעצם הרס הדמוקרטיה ההונג קונגית יצא לשמצה, ואני חושב שאפילו סלברייט בעצמם באיזשהו שלב הבינו שהם עשו איזושהי טעות והפסיקו למכור להם.
בחריין?
שם המוצר של סלברייט נמצא בשימוש כדי להוציא מידע, של פעילי זכויות אדם, שאחרי זה עינו אותם על בסיס אותו מידע.
בנגלדש?
בבנגלדש יש יחידה שמה שהיא עושה בין השאר, זה הכל אחד בתחביבה, והיא אוהבת לענות אנשים עם מקדיחות. וגם להם סלברייט לא ראתה שום בעיה למכור את המוצרים.
ערב הסעודית?
ניסרו את חשוגי, למשל.
ועוד ועוד, תשמע, זה נשמע כאילו הם מאוד בענייני, אתה יודע, ציר הרשע, אבל ב...
הם כמו ההום סנטר של הרשע.
קנה מסור, קבל תוכנה.
זה מבצע ש...
כן.
אי אפשר לסרב לו, כמו שאומרים.
וכשם שמרלין ספייק אפשר את רשת התקשורת המוצפנת מקצה לקצה הגדולה בהיסטוריה, עובדי סלברייט אפשרו במחדל, בזדון, ברשלנות, בהתעלמות, בעצימת עין, שורה ארוכה מאוד של הפרות זכויות אדם, ובמקרים רבים עם דם לא מטאפורי על הידיים.
אז בואו, עכשיו שהבנו על איזה חברה מדובר, בואו נמשיך הלאה ונבחן את איכות העבודה של הסלברייטים, לטובת אולי מעסיקים שישקלו בעתיד לזכור את שירותיהם המקצועיים.
כי אתה אומר שאם אתה מתכוון לסייע בהפרת זכויות אדם, תעשה זה כמו שצריך, עם כל הלב. לא, אל תחפף.
בדיוק. אתה יודע למי מרים חצי עבודה.
אתה יודע למי מרים חצי מתנגד משטר.
למזוודה.
סייבר סייבר. סייבר תאריך נחר. תאריך נחר. הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן. אימאלה.
מרלין ספייק לקח את המזוודה הזו שנפלה ממתאית, הוציא משם בעצמו את התוכנה שהייתה עליו, עשה לה ריברס אנג'ינירינג ובחן מה שיש שם. אז הדבר הראשון שקפץ לו מול העיניים, בכל זאת מדובר באדם שהבטחה היא לחם חוקו, הוא שם לב מה אין במוצר של סלברייט, וזה בדיוק מה שאתה חושב, אין הבטחה.
וזה חמור במיוחד, כי נגיד אני קונה עכשיו שואב אבק שמתחבר למחשב שאני אוכל להפעיל אותו מהסלולר. אז הוא לא הכי בטוח, אבל בסדר, הוא והסלולר מתקשרים ביניהם, ובוא נגיד שכל עוד זה לא פתוח לאינטרנט בחוץ, אז זה בסדר, זה לא כזה נורא. אבל פה, זה מוצר שהתפקיד שלו הוא לבדוק טלפונים סלולריים של אנשים שאנחנו לא יודעים מה הם התקינו, בכוונה מה התקינו להם. זה כמו שאתה, אני לא יודע, אתה תלך ברחוב, ואתה תריח ריחו של בורקס, ואתה תלך בעקבות הריח ותמצא בורקס בתוך פח אשפה. ואתה פשוט תרים את הבורקס ותאכל אותו, בלי שום היסוס, ותכניס לעצמך לגוף מי יודע איזה רעלים וחיידקים ומרעין בישין. זה מה שהם עשו.
אז כאשר מדובר באדם ובורקס, אז אנחנו יכולים לצקצק, אנחנו יכולים לא לשפוט או לשפוט, או לשפוט בדממה, אבל פה זה לא אדם ובורקס, זה ליטרלי חברה שהתפקיד של זה לספק ראיות פורנזיות שיכולות לשלוח אנשים לשנים ארוכות בכלא. אם אתה מתעסק במידע רעיל, תוודא שאתה לא תורעל. ופה זה משהו שאיכשהו לא חשבו עליו בסלברייט, או לא שמו לו מספיק דגש, ופשוט פרקטיקות מאוד בסיסיות של הבטחה לא נמצאות שם. למשל, מרנין ספייק מצא שהוא יכול לשים קובץ מיוחד על המכשיר, שרק על ידי גישה אליו, זאת אומרת, רק כאשר חברת סלברייט, או איזשהו תוקף חיצוני, שיכול להיות גם ארגון טרור מרושע, או ארגון פשע מרושע, רק על ידי גישה לקובץ הזה, אפשר לסכן את המכשיר הקורא. דרך כל מיני וקטורים, השחטת זיכרון, או כל מיני race conditions ודברים אחרים.
אנחנו מכירים את זה מזה שמזהירים אותנו תמיד לא להכניס דיסק און קי שאנחנו לא מכירים למחשב שלנו, כי מי יודע מה הוא יעשה לו.
למשל, אז במקרה של סלברייט הם ליטרלי מכניסים דיסק און קי למחשב, ולא נוקטים שום אמצעי הבטחה כדי להגן על עצמם.
בוא נשים פה סיכה, כמו שאומרים באנגלית, ואנחנו נחזור לסיכה הזאת בהמשך.
בוא נחזור אליה בהמשך. אז הדוגמה שמרלין ספייק מביא הוא ספרייה מאוד מאוד פופולרית, שמשמשת לטיפול בווידאו, כי אתה יודע, אתה מצלם סרטונים בעזרת הטלפון, וצריך להציג אותם בתוך האפליקציה של סלברייט. אז הספרייה הזאת נקראת FFmpeg, ספרייה מאוד 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 ותיקה, שהיא מתעדכנת באופן מאוד תדיר, בגלל כל מיני פגיעויות שנמצאים בה.
היא בקוד פתוח, אני חושב, נכון? היא כאילו...
זה, כמובן, הכל בקוד פתוח. בסלברייט, הם לקחו איזושהי גרסה מלפני 9 שנים, לא עדכנו אותה מאז.
אתה מסוגל לחשוב על משהו שהתקלת אותו 9 שנים, כאילו, יש פה עשור של פרצות הבטחה, של גילויים חדשים, של... ויש פרצות הבטחה.
יש מעל 100 פגיעויות שונות שהתגלו ב9 שנים האלה, שחלק מהם, אתה יודע, שאתה בוחן חולשות הבטחה, אתה נותן להם איזשהו ציון מ-0 עד 10. 0, אין שום סכנה. 10 זה דגל אדום מתנפנף, אוי ואבוי, השמיים נופלים, הסורים בוויקטור. אז יש כמה עשיריות. זאת אומרת, זה משהו שאומר, לא צריך לעשות שום דבר, המכשיר שלך בידינו. אז סלברייט, שכאמור מוצאים דיסק און קי ודוחפים לתוך ה-UFED המשוכלל שלהם, בעצם לא דאגו לזה, לא ראו פה שום בעיה, ומה שמרלין ספייק הצליח לעשות, זה לנצל את החולשות האלה.
אני חושב שהנקודה הכי מדהימה פה היא, שזה לא תוצר לוואי של משהו שהם עושים, זה הדבר שהם עושים, סלברייט מוצאים, מפתחים וקונים פרצות אבטחה, ומשתמשים בהן כדי לחדור לטלפונים. זאת אומרת, אם הטלפון שלך נעול ושוטר לוקח אותו, הוא מחבר אותו למכשיר של סלברייט, והמכשיר מחפש בכל הפרצות שיש לו, עד שהוא מוצא פרצה שעדיין יש לך בטלפון. עכשיו, אלה פרצות שנקראות בדרך כלל zero day, פרצות שעדיין לא ידועות לציבור הרחב, כי אם הן היו ידועות, אז ברוב המקרים החברה שבה נמצאה הפרצה תוציא תלי הבטחה, ואנשים יתקינו את התלי הזה. ופה יש לך 100 פגיעויות שונות, חלק מהן בדרגה הכי חמורה שיש, בנות 9 שנים. זה 0 day plus 9 שנים. וזה הקור ביזנס של סלברייט, והם לא חשבו שצריך להדכן את זה.
אתה יודע, אומרים שהאופה הולך רעב. אז... כאשר האופה שולח אנשים לכלא או למזוודות בחלקים קטנים, מצופה ממנו להשקיע קצת יותר.
אין הנחתום מעיד בדלתיים סגורות. אז בדיקה שמרלין ספייק ערך, הצביע על האפשרות לאחסן קובץ תמים על טלפון סלולרי, שכאשר ייקרא על ידי המוצר הכה יקר של סלברייט, יאפשר גישה לא רק לפרטי הסריקה הנוכחית, אלא לפרטי כל הסריקות שבוצעו באותו מכשיר. זאת אומרת, אתה הכנסת וירוס, סוסטרויאני.
אבל זה לא רק לגשת לפרטי הפרצות, זה ליטרלי מאפשר לשבש את התוצאות, לא רק של סריקות שהיו את הסריקה שלך, אלא גם סריקות שיהיו בעתיד. זאת אומרת, אתה יכול להשתיל קוד על המכשיר של סלברייט, שאת הסריקה הבאה וכל הסריקות שאחריה, יש שם תמונה של בורקס מדמם.
איך.
שהן לא נמצאות על המכשירים שהם סורקים. אתה פשוט משתיל קוד, כאילו נכתב על ידי סלברייט, שאומר, מצאתי תמונה של בורקס מדמם, הנה התמונה, תעצרו את הבן אדם הזה, תשליחו אותו לבור המסורים החשמליים עם בוריס.
ככה, אפילו בלי לחשוף את הפרצות עצמן, לפרט אותם, מרלין ספייק כבר הצליח לפגוע בסלברייט. הוא הטיל צל כבד על איכות הראיות שהונפקו באמצעות סלברייט עד היום, ושחלקן שימשו משטרים דקניים לפגיעה בלא מעט בני אדם ברחבי העולם, והכניס ספק למעלה מסביר לראיות העתידיות שהונפקו על ידי המכשירים שלהם. זאת אומרת, הוא הפך את המכשיר שלהם לערימה מאוד יקרה של זבל. בארצות הברית, אגב, כבר התחילו הליכים להרער על מיימנות התוצרים של חברת סלברייט ששימשו להרשאה של אדם ושליחתו לכלא, ואפשר להניח שזה לא יהיה המקרה היחיד. כל אדם שסלברייט היו מעורבים בהליכים המשפטיים שלו, יערער, וזה יגרום הרבה מאוד נזק. יכול להיות שזה ברמה של משטרות ברחבי העולם יחליטו, אנחנו לא צריכים את הכאב ראש הזה, אנחנו לא עובדים עם סלברייט יותר.
תשמע, כאשר מדובר באנשים שנשלחו לכלא, אפשר אולי להוציא אותם, לשלם להם קצת פיצויים, אבל אנשים שקדחו אותם או ניסרו אותם לחתיכות, אולי יהיה קשה קצת יותר לחבר אותם.
הטכנולוגיה עדיין לא קיימת. בשלב הזה, בפוסט, מרלין ספייק קורץ לסלברייט בעדינות של קיקלופ, ואומר, ודאי, אני אשמח להסגר את חולשות ההבטחה שמצאתי, זה מה שחוקרי סייבר והאקרים אתיים עושים. אבל, אם אתם רוצים שאני אסגר את חולשות ההבטחה שאני מצאתי, אתם תצטרכו להסגר את חולשות ההבטחה שאתם מצאתם, או גיליתם, או רכשתם, ליצרניות התוכנה והחומרה של הטלפונים.
אז אם זה שהוא דיווח על זה שיש פרצות הבטחה, זה היה יריית אזהרה שסיגנל שגרה לסלברייט, הקריאה להסגרה הדדית, זאת אומרת, אני אסגר לכם את החולשות שלכם, אם אתם תאסגרו את החולשות שאתם מצאתם בחברות אחרות, זה כמו יריה לכיוון מרכז המסה עם תותח שוורר גוסטב. ותכלס זה אומר שאם סלברייט מאסגרים את הפרצות שלהם, את ה-Zero Days שהם מחזיקים לאפל ולגוגל ולחברות אחרות, תכלס, זה אומר, אנחנו סוגרים את החברה, מפזרים את העובדים, לכו ללשכות האבטלה ברחבי הארץ והעולם, ושיהיה לכם בהצלחה. עכשיו, פה אני רוצה להוסיף עוד איזה משהו קטן, שבעולם פרצות האבטחה, נהוג לתת איזושהי תקופת חסד לפני שמוציאים Zero Days לעולם. זה שתכלס מה שמרלין ספייק עשה, זה להוציא Zero Day במוצר של סלברייט. היה בדיוק פרק בפודקאסט שנקרא סייבר, של מאדרבורד, שהם אומרים, זה כמו שמרק צוקרברג ישחרר Zero Day בטיק טוק, בלי לפנות קודם לטיק טוק. כאילו יפרסם בתקשורת, מצאתי Zero Day בטיק טוק, הנה הוכחת יכולת של העניין הזה. זה משהו שלא נעשה בדרך כלל.
והסיבה שלא עושים את זה, זה כי אם אתה האקר אתי, ואתה לא רוצה לגרום נזק לחברה ולכל המשתמשים שלה, אלא אתה רוצה שהם יתקנו את הפרצה, אתה פונה אליהם, אתה מאסגר, הם בודקים את זה, הם מוציאים טלאי הבטחה, ואחרי שהם מוציאים טלאי, הם נותנים לך את הכבוד, ואתה מפרסם ואומר, אני מצאתי את הפרצה הזאת, הטלאי כבר קיים, לכו תתקינו אותו, ושיהיה לכם לבריאות.
או שמשלמים לך ואומרים, אל תספר את זה לאף אחד.
זאת גם אופציה. אבל מרלין ספייק הממזר לא מסתפק בבחינה טכנית בלבד, שכאמור הראתה כשלים משמעותיים ובסיסיים בתהליכי הפיתוח והבטחת המידע ואיכות הקוד. הוא המשיך גם לבדיקה חוקית של חלק מהספריות שנמצאות בשימוש מסחרי במוצר. והממצאים שלו גם כאן מדאיגים, חוק הסייבר נקרופיליה לא מפסיק לעבוד.
ואתה אומר, בוא, יש לי פה חברה שמתהדרת במחירה של מוצר רק לרשויות החוק. ברחבי העולם. אתה מניח שהחברה הזאת נוקטת באמצעים משמעותיים כדי לוודא שהמוצר שהיא מוכרת הוא חוקי. זאת אומרת שהיא לא מפירה את החוק.
ושהיא לא גורמת ללקוחות שלה שתפקידם ליטרלי לשמור על החוק, להפר את החוק בעצמם.
נכון, שוב, כאמור, החברה גייסה מעל 100 מיליון דולר, שווה לכאורה מעל 2.4 מיליארד דולר. אתה מניח שהיה להם
איזה עורך דין בצוות על הפיירול?
משהו, משהו שהיה בודק. בוא, תשמע, תנאי השימוש בספרייה הזאת לא מאפשרים לנו להכליל אותה במוצר שלנו, או דורשים אישור מבעל הספרייה או דברים כאלה.
רכישת רישיון, תשלום כלשהו.
כן, אז במקרה הזה, לטענת מרלין ספייק, הוא מצא על המכשיר קוד ששייך לחברת אפל.
הסיבה שיש על המכשיר קוד של אפל, זה כי חלק מהמכשירים שסלברייט פורצים ומוציאים מידע, הם מכשירים של אפל, ולפעמים צריך את הקוד של אפל כדי לפענח את המידע הזה, כדי לקרוא אותו, כדי להציג אותו.
להערכת מרלין ספייק, קיים סיכוי נמוך מאוד שסלברייט ביקשה לרכוש את הזכויות של השימוש בקוד.
ושאפל הסכימה למכור.
על מנת לפרוץ את המוצרים של עצמה.
כי נזכיר שוב, אפל משגיחים בקפדנות על הקניין הרוחני שלהם. אנחנו זוכרים את המקרה שבו עיתונאי מצא אב טיפוס של אייפון חדש, ואפל נעזרו ברשויות האכיפה ושלחו אליו שוטרים הביתה לקחת את המכשיר. אז אתה לא, you don't fuck with Apple.
כן, זה ליטרלי חברה שרוכשת עורכי דין במחולות.
טוב, ולסיכום, כי באמת הדופדבן שבקצפת הזאת, מרלין ספייק מספק את הפוסט האגרסיב-אגרסיבי שלו במילים בחדשות אחרות לגמרי, ומספר שגרסאות עתידיות של סיגנל יכילו קבצים שלא יעשו דבר בתוך סיגנל, ולעולם לא יבצעו אינטראקציה עם תוכנה או מידע של סיגנל. אבל הם אסתטיים, כי אסתטיקה הוא מסביר חשובה מאוד לחברה. גרסאות שונות של הקבצים האלה ברמות שונות של אסתטיקה, שוב, סיגנל מאוד חשוב לאסתטיקה, יוחסנו במכשירים שונים בסבירויות משתנות, אבל כאמור, אין שום קשר למה שנכתב אצלו או במקומות אחרים, ובטח שאין שום קשר לגילוי מתחילת הפוסט שאמרנו בוא נשים סיכה, ועכשיו הוצאנו את הסיכה הזאת. לא, אני סתם שם קבצים, אל תדאגו, הכל בסדר.
אם מישהו ייגש אליהם בלי רשות המשתמשים, בעיה שלו. ווינק ווינק, נאג' נאג'.
אתה יודע ואת יודעת, בקובץ חשוד אסור לגעת.
וגם לא להתקרב.
הרצפה שמרלין ספייק ניגב אותה באמצעות סלברייט, עדיין לא הצליחה להתאושש ולהתייבש, ואנחנו שולחים מכאן איחולי החלמה לעובדי החברה, אבל זאת הזדמנות נהדרת לדבר עוד קצת על סיגנל עצמה, מה היא מציעה ולא פחות חשוב, מה היא לא מציעה.
בפרק 22 של העונה השנייה, בפודקאסט הפופולרי סייבר סייבר, לא אתם מאזינים כרגע, דיברנו על הפעילות של קריפטו פארטי.
שאותה המפעילים האקטיביסטים הנעים יובל אדם ואתה נועם רותם.
שזו בעצם תנועה בינלאומית שתפקידה להעלות את המודעות ואת החשיבות לפרטיות והצפנה, ולתת בעצם כלים לאנשים שהם פחות טכנולוגיים להתמודד עם ניטור ממשלתי ואחר. אחד הדברים החשובים ביותר בכל הסדנאות וההרצאות שאנחנו מעבירים, זה לדעת מול מי אתה מתמודד, לבחור את האיזון בין הסיכון שלך לבין האמצעים שתפעיל על מנת לצמצם את הסיכון בפגיעה, מה שנקרא pick your battles. תמיד יש גם איזושהי שקופית שאנחנו שמים שם של חתול מתרווח על קרית ענקית, בעוד הכלב יושב באיזושהי
מצונף כולו על
משהו קטנטן כזה.
שקליר לי היה מיועד לחתול.
כלב בוחר לא להתמודד עם החתול כרגע. שוב, הכל תלוי ממי אתה חושש, ממי אתה מפחד, אז אם מפת הסיכונים שלך מצביע על סיכון כללי מפושעי רשת רגילים, אז אתה נדרש להרבה פחות פעולות ממי שמסומן על ידי ארגונים ועל ידי יכולות מדיניות, מה שנקרא Nation State Actors, ובהשאלה, אם אתה הולך ברחוב לרכוש לעצמך מאפה איכותי בבולנג'רי הקרוב, האמצעים שאתה נדרש על מנת להגן על עצמך, שונים משמעותית מאדם שמאוים על ידי ארגון ביטחוני, שמופעל על ידי מדינה, או ארגון טרור שמבקש לפגוע בו.
כשאתה הולך לבולנג'רי, אתה פחות צריך אפוד, נגיד. שכפץ.
כן, אתה יכול, גיא, אתה נורא נורא חושש, כדי להתמודד עם עבריינים, אתה יכול לקחת טייזר נניח. אבל אם אתה מפחד מארגון טרור מדינתי, אתה צריך לגור במקלט תת-קרקעי, לבדוק מתחת לרכב שלך, בכל פעם שתצטרך לעבור ממקום מסתור אחד לאחר. גם בהבטחת מידע הסיפור הוא לא מאוד שונה. סיכון של אדם שגולש ברשת בחיפוש אחר מאפים, שונה משמעותית מסיכון של אקטיביסט באיראן, סין, פלסטין, שמתעסק בסודות כמוסים של ארגוני ביטחון מקומיים וזרים. כשאתה גולש ברשת ומחפש אחרי מאפים, אתה יכול להשתמש באמצעי הגנה בסיסיים. חלק מהאמצעים האלה שאנחנו מדברים עליהם זה אימות רב שלבי, מנהל סיסמאות, אולי אפליקציות שידאגו שאתה לא לוחץ על קישורים שאתה לא צריך ללחוץ עליהם. בשעה שהאקטיביסט נדרש לעבוד עם מערכות הפעלה מוצפנות, להתחבר לרשת עם חיבורים אנונימיים דרך כל מיני נקודות גישה לא מזוהות, ולהשאיר נתיבים מתאים שיגזלו שבועות של עבודה ממי שעוקב אחריו, להשתמש בשלל אמצעים נוספים, בגדול, כדי להגדיל את עלות המעקב אחריו, כי גם ארגוני הביון הם ארגונים בירוקרטיים שצריכים להצדיק הוצאה של כספים, אז אם אתה מצליח להגדיל את עלות המעקב אחריך לרמה שיקשה על הפקידים של הארגון שבולש אחריך, להצדיק לבירוקרטים מעליהם את כמות המשאבים שמשקיעים בך, זה ככל הנראה יפחת או אפילו יעצור.
זה כמו שאנחנו הולכים בבניין ואנחנו רואים דלת עץ ודלת פלדה. אנחנו יודעים שיהיה לנו יותר קל לפרוץ את דלת העץ, אבל יותר משתלם כנראה לפרוץ את דלת הפלדה, וזה גם ייקח לנו יותר זמן או כסף.
נכון, יש פה גם את אנלוגיית הדוב. אתה בורח מדוב, אתה לא צריך להיות זה שרץ הכי מהר, אתה פשוט צריך להיות זה שלא רץ הכי לאט. אבל כמו שחשוב לדעת באיזה כלים כדאי להשתמש, חשוב לא פחות לדעת באיזה כלים לא להשתמש, וגם הכלים שאתה כן משתמש בהם, מה המגבלות שלהם, מה הם יודעים לעשות, ומה הם לא יודעים לעשות. וכאן הסיפור של סיגנל וסלברייט, נותן לנו דוגמה מצוינת שאפשר ללמוד ממנה לא מעט.
אז ממש במקרה, בדיוק לפרק שלנו, סיגנל פרסמו לפני מספר ימים פוסט, יחד עם האגודה לזכויות האזרח בארצות הברית, ACLU, שבו הם מגלים שוב שרשויות החוק בארצות הברית פנו אליהם בבקשה מנומסת אך תקיפה, לחלוק את המידע שברשותם עודות מספר משתמשים.
אנחנו נבהיר רק שבקשה מנומסת אך תקיפה, זה פשוט צו משפטי, כן. שחייבים לענות לו.
זו לא הפעם הראשונה שסיגנל מקבלת דרישה כזו, אבל בהתחשב בתגובות שלה, קסום בעיניי שרשויות החוק בארצות הברית ממשיכות להעסיק אנשים עם כושר ניתוח אינטלקטואלי מוגבל עד כדי כך שאינם מצליחים להבין שמה שאין לך, אתה לא יכול לתת. שלוש הדברים היחידים שסיגנל יודעת על משתמשיה הם: אחד, מספר הטלפון שבאמצעותו הם מרשמו לשירות, אגב, זה לא חייב להיות המספר שלהם, זה מספר ששימש אותם בעת הרישום. שתיים, תאריך יצירת החשבון, ושלוש, תאריך ההתחברות האחרונה שלו. זהו, אין שם, אין כתובת, אין IP, אין שום דבר. וזה בדיוק מה שהם עונים שוב ושוב לבקשות המנומסות תחת תקיפות, במקרה הזה של הסוכן הנרי בלקוול, איזה שם מושלם, מהמשרד לביטחון לאומי האמריקאי, כפי שהם ענו לכל הבקשות הקודמות מגופים אחרים. אין לנו, אנחנו לא יכולים לתת. גם אם תבואו, תקחו אותנו לכלא, תרביצו לנו עם מקל, אין. יש את מספר הטלפון, תאריך יצירת החשבון ותאריך התחברות אחרון.
שזה נשמע ממש מעולה. זו אפליקציה שלא שומרת כלום אודותיך, ורק ממלאת את התפקיד שלה כאפליקציה שמעבירה מידע מצד אחד לצד אחר. תאר לעצמך איזה כמויות מידע מטורפות בקשה מנומסת אך תקיפה כזו תקבל אודות משתמשי וואטסאפ מחברת הביון האזרחי פייסבוק. בעצם כל נפיחה שלנו מהעשור האחרון, כל סומסום על כל מאפה שאכלנו, מתועד ושמור בשרתי החברה. כל מה שהסוכן בלקוול וחבריו צריכים לעשות, זה לבקש, כאמור, בצורה מנומסת אך תקיפה, פחות או יותר. והמצב בטלגרם, אגב, ממש לא הרבה יותר טוב.
כן, משום מה טלגרם מוכרים לנו שהם יותר מאובטחים, יותר טובים מוואטסאפ, הבן אדם שמפעיל את זה...
שיווק, כן, זה מצוין, שיווק. צריך לשלוח מאפים למחלקת הפיאר שלהם. אבל בגדול טלגרם זו קופסה שחורה, הם אומרים שהם קוד פתוח, הם לא קוד פתוח. הם לא מאפשרים לנו לדעת כמה המידע שלנו נשמר, מי שומר אותו ולמי יש גישה אליו. המשרדים של טלגרם מחולקים בין לונדון, שזה חלק מחמשת העיניים.
Five Eyes, זה חמש המדינות שחולקות ביניהן מידע מודיעיני.
יהיה הבתולה הבריטים, שידועים כמקלט לחברות שמבקשות שלא ידעו מה הן עושות. ודובאי, שככל הנראה גם השנה לא מועמדת לפרס זכויות האדם בכלל, ולחופש הביטוי בפרט.
איזו אכזבה.
כן, אכן, צריכים להחסן את הבלונים גם השנה. אז למשתמשי טלגרם, שומר פרטיותו ירחק, ובהצלחה לסרדיני הפשע שבחרו את הפלטפורמה הזאת כאמצעי התקשורת שלהם.
טלגראס!
טוב יעשו אם פשוט יפרסמו את התכתובות שלהם בפומבי, ויחסכו לכולנו את המבוכה. אבל, כמו שאמרנו, העובדה שסיגנל לא חולקת מידע אודות המשתמשים שלה, כי פשוט אין לה, זה מדובר בהתחלה מצוינת להבטחת מידע, אבל היא לא מבטיחה הגנה על המידע עצמו. זאת אומרת, כמו שאמרת קודם, היא מספקת הצפנה מקצה לקצה, אבל אם אתה יושב על הקצה, אז המידע שלך נגיש. תתאר לעצמך שמאחורי כתף שמאל שלך יושב אדם מפוקפק, שיש לו צלקת קטנה מעל הגבה השמאלית והבל פה של סמור.
אוי, זה ממש מפחיד. לא, אני מסתכל מאחוריי ויש רק חתול.
שרואה כל מה שמופיע על המסך שלך. שוב, אמצעי הפריצה עיניים. גם ההצפנה החזקה ביותר בעולם לא תעזור כאן. ונניח שאותו אדם מפוקפק יושב לא רק מאחורי הכתף שלך, אלא גם מאחורי הכתף של בן שיחתך. העובדה שסיגנל לא יודעת מה אתה אומר, תעזור לך?
התשובה היא כמובן לא, ולכן חשוב להבין שהעובדה שהאפליקציה מובטחת לא מבטיחה שהמידע שלכם שמור ולא מגיע לגורמים נוספים.
חברות ריגול ישראליות ואחרות מוכרות את שירותיהן לשלל משטרים אפלים, כל מי שמוכן לשלם, ומי שאקטיביסטים, עיתונאים, או כל מי שמפת הסיכונים שלה מצביע על סכנה מצד גופים שיכולים להוציא סכומים מכובדים על מנת לחטט בענייניה, צריכה להתנהל בהתאם. נהוג להניח שתג המחיר הוא סביב $50,000, זאת אומרת, אם אתה מאמין שמישהו רוצה להוציא $50,000, או יכול להוציא $50,000 על מנת לחטט בעניינים שלך, אתה צריך להתנהל בהתאם, אתה צריך לצאת מנקודת הנחה שהעניינים שלך חשופים, ויש מעט מאוד שאתה יכול לעשות כדי להגן עליהם. גם בישראל, אגב, נחשפנו במהלך השנים למידע שהוצג לחשודים, לפעילים, במהלך חקירות ברשויות ביטחון שונות, בעיקר לא יהודים, כדאי לציין, שבמהלך החקירה הציגו להם תכתובות בינם לבין החברים שלהם, שהיו אמורות להיות פרטיות.
אנחנו לא יודעים איך המידע הזה הושג, אבל מכיוון שהמדינה עובדת עם כמה מחברות הסייבר ההתקפי המפוקפקות הללו, לא בלתי סביר להניח שהן ומוצריהן היו מעורבים בתהליך. ואם יש לכם $50,000 להשקיע בלעקוב אחרי מישהו, למה שלא תתרמו לנו קצת? גם אנחנו צריכים להתקיים ממשהו. הפייבוקס שלנו פתוח, 055-2776-766, זה גם הוואטסאפ, הטלגרם והסיגנל שלנו, שם אפשר לשלוח לנו הודעות קוליות, תגובות, שאלות, סיפורים. אנחנו נפנה אליכם אם זה יהיה רלוונטי, ואנחנו עשויים גם לפרסם את ההקלטה שלכם בפודקאסט, ואפשר ליצור איתנו קשר באימייל, cyber@cybersyber.co.il, או בתיבת ההדלפות הסודית, שלינק אליה נמצא באתר שלנו, cybersyber.co.il, שבו גם יש את ארכיון הפרקים ופוסטים שונים בנושא אבטחת מידע, פרטיות ומאפים.
אז באמת נשגב ממני כיצד בני אדם, אנשים כמוני כמוך, שעובדים בחברות הסייבר ההתקפי הישראלי, ממשיכים להצדיק לעצמם את הדם שממשיך להישפך בעזרתם. אני מניח שכסף הוא לובריקנט חזק, שמבטיח שגלגלי המצפון שלהם ימשיכו בתנועה חלקה וחרישית, אבל בסופו של דבר צריך לחיות עם עצמך, ואני לא בטוח שכסף הוא מספיק.
כסף לא פותר את כל הבעיות בחיים, ואני אשמח לבדוק את זה. אבל חשיפות כמו של מרלין ספייק, שמראות שההילה העילית של איכות העבודה של תעשיית הסייבר ריגול הישראלית, זה בסך הכל אפקט זול בפוטושופ, אולי, רק אולי, הגיע הזמן להתחיל לשאול שאלות קצת יותר מעמיקות על מהות העבודה שהם עושים ועל ההשלכות ההרסניות שלה בפינות החשוכות ביותר של העולם שלנו, וגם על הסכנה שלהם בשימוש לגיטימי, כי כאשר אתה נחשד במעשה מסוים והתוכנה שאספה את הראיות איננה בטוחה, אתה בסכנת מעצר שווא, מאסר שווא, ענישת שווא, וזה לא בסדר, וזה לא טוב, וזה לא קול.
לא קול, סלברייט, לא קול. ובשולי הדברים, אם אנחנו כבר מדברים על סיגנל, אז אם אתם עדיין לא משתמשים בסיגנל, לכו עכשיו ותתקינו אותה.
אתם תודו למרלין ספייק אחר כך. נועם רש, סייבר סייבר לך.
סייבר סייבר ידוק.
וסייבר סייבר למאזינות ולמאזינים. אנחנו נהיה כאן בפרק הבא, אם לא יתפסו אותנו. להתראות.
עד כאן סייבר סייבר להפעם. נהנתם? ספרו לנו. לא נהנתם? תתלוננו למערך הסייבר.
סייבר סייבר הוא הפקה משותפת של מעבדות סייבר סייבר לאבס, חדר 404 ופודקסטיקו.
מופק על ידי פודקסטיקו.
technology less as like a hopeful tool for a better, brighter tomorrow, and more as like weapons that everyone simultaneously seems to think are in the wrong hands.
Better, brighter tomorrow.